השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו אוחזים בתורה ב' בסעיף ו'. שבוע שעבר דיברנו על העניין של התקשרות לצדיק בשעת התפילה. השבוע נדבר על העניין שהתפילה היא בונה את קומת השכינה. אנחנו חזים כאן, וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא בחינת איבר מהשכינה שהם איברי המשכן. היסוד של הדברים שכתובים פה מוזכרים בזוהר הקדוש, פרשת פקודי. ציורה דמשכנה, ציור של המשכן, כציורה דאדם. כשם שבאדם יש רמח איברים שסג עדים, במשכן יש בו גם ציור כמו האדם. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, כדי שהוא יהיה משכן לשכינה, וזה שהמשכן הוא המשכן לשכינה, זה נעשה באופן כזה שאותם בחינות שיש באדם יש במשכן באופנים שונים, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר. אחת הדוגמאות שמובאים בליקוטי מוהר"ן זה שבעת קני המנורה, שהם פני האדם, שיש שני אוזניים, שני עיניים, שני נקבי החותם והפה, שהם בצורה של מנורה, וזה כעין מנורה שהם כנגד שבעת הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד וספירת המלכות, שהיא הפה, כמו שכתוב בפתח אליהו, מלכות פה. שאין שום אחד מישראל יכול להעלה שיפה בשיפה כולך לדוחתה אל המשה בלחוד. במדרש כתוב שכל החכמים שעסקו במלאכת המשכן, כולל בצלל, שיודע היה בצלל לצרף צירופי אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, עד שמשה אמר לו שמה בצל אל היית. אבל כשהם רצו להקים את המשכן, הם לא יכלו להקים אותו, אלא רק משה יכל להקים את המשכן. הרי הקדוש מסביר את זה, למה? ספירת הדעת. אבל רק משה יכל להקים את המשכן. וזאת אומרת שכל התפילות שהן בניין השכינה, ואנחנו עוד מעט נסביר את הנקודה הזאת, הם לא יכולים להגיע כל אחד ואחד למקומו הראוי, בכוונה הראויה, רק משה הוא זה שיכול להקים אותם. בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות שהם נקראים כמו עברי השכינה, המשכן, לצדיק הדור, כמו שכתוב, הביאו את המשכן אל משה, והוא יודע להעלה שיפה בשיפה, לעשות אותה קומה שלמה, כמו שכתוב, היקם משה את המשכן. זאת אומרת, מהיכולת לברוא וליצור אדנים, קרשים, מנורה, פרוכת, ארון, קרובים, עד לעשות את המשכן כמו שהוא צריך לעמוד ואיך שהוא צריך לעמוד כל דבר במקומו הראוי, יש הבדל גדול מאוד. זאת אומרת, היה חכמים גדולים שהם יכלו לברוא את הכלים של המשכן, אבל להעמיד את המשכן, תודה רבה, יכל רק משה רבנו. אם ניקח לזה משל פשוט, משל מאוד מאוד, הייתי אומר, אולי מגושם כלפי הנמשל, ומאוד מאוד רחוק, אבל כמשל רחוק, ואצל שלמה כתוב, וידבר 3,000 משל, כך כתוב. אז הספרים מסבירים שמשל הוא בכדי להסביר נמשל עמוק יותר. אבל לפעמים המשל לא יכול להסביר את הנמשל. אתה צריך משל אחר להסביר את המשל. שלמה המלך חוכמתו הייתה שהוא אמר משל, שאחרי 3,000 משלים תבין מה הוא רצה. אז אני לא אומר שזה 3,000 פעמים, אבל זה רחוק מאוד מהכוונה. למשל, יש רופא שמתמחה ברפואת עיניים, יש קרדיולוג, וכן על זה הדרך כל השמות של הרפואה, של הרופאים בכל חלקי ואיברי הגוף. אני רוצה לומר, כן, שיש אחד שהוא מומחה גדול בדבר מסוים. אבל להעמיד את כל הציור כולו זה עוד עניין אחר. אני אומר את זה כמשל. הנמשל שישנם חלקים שאדם יכול לעשות את זה, אבל לבנות את מה שנקרא את קומת המשכן, זה דבר שמשה רבנו יכל לעשות אותו, ולא כל אחד, גם אם הוא צדיק גדול, הוא יכול לעשות את הדבר הזה. במשכן כתוב שרק משה יכל להקים אותם, והם לא, הם ניסו ולא הצליחו. במדרש כתוב לא ככה, כתוב שאף אחד לא יכל לעזור לו, רק משה. כך כתוב במדרש וכך כתוב בזוהר, והאריז"ל גם מסביר את זה, למה? המשכן החומרי שאנחנו קוראים בתורה, הוא לא היה חומרי בכלל. הוא היה באיברים, נכון. הוא היה בכלים גשמיים, אבל הוא היה כולו רוחני, כי שם... הכל פנים, משה רבנו בלבד יכל להקים את המשכן. הנמשל של זה... בחלק של הקבלה, איך שהדברים כתובים, זה לא הנושא של השיעור שלנו. ומי שרוצה ילמד בספר עולה תמיד, שער הכוונות, פרי עץ חיים, בספר נער שלום לרשש, מי שרוצה להתעסק. ויש מסגרות שקצת אנחנו מדברים, אבל לא פה בשיעור הזה, זה לא הנושא. חשוב, אבל צריך ללמוד את זה הרבה הקדמות בשביל להסביר את זה על פי קבלת כל הדברים האלה, וזה לא הנושא של השיעור שלנו. אבל יש חלקים... שהם כן שייכים באופן הפשוט והמובן של זה באמת לכל אחד, ואני אסביר למה אני מתכוון. אדם יש לו רמח איברים ושסה גידים. והאיברים והגידים של האדם עשויים בצלם אלוקים, כמו שכתוב, בצלם אלוקים עשה את האדם. והתכלית גם של המשכן הייתה, כמו שכתוב בעל שיך ובשלה הקדוש, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. שואל העל שיך, מדוע לא נאמר ושכנתי בתוכו, בתוך המשכן, אלא בתוכם? אז הוא מתרץ שהכוונה ועשו לי מקדש, ובכוח המקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, שקדושת המשכן השפיעה שכל יהודי ויהודי זכה להשרת הקדושה השכינה, בכוח זה שהיה משכן במדבר סיני. עכשיו כך. האיברים של האדם, כמו שאמרנו, רומזים על המשכן. למשל, נתנו דוגמה, שבעת בני המנורה. למשל, המוח, מובא בספרים שהמוח הוא כנגד קודש הקודשים. מדוע? כי בקודש הקודשים נמצאת התורה, לוחות הברית. זה הדעת. והמשכן של הדעת באדם הוא במוח. המזבח שכתוב עליו, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זה הלב של האדם. שהלב של האדם בוער כל הזמן, כמו אש, הוא נקרא מזבח. זבחי אלוקים, רוח נשברה. איפה הרוח נמצאת? בלב. זאת אומרת שהזבחים, שהקורבנות שמקריבים להשם, זה כמו, הגמרא אומרת שמישהו עם רוח נשברה, זה דומה כאילו הקריב קורבנות בבית המקדש. למה? כי הקורבנות, אומר הרמב"ן, הם בכדי שאדם יראה מה עושים לכבש, או לעז, או לשור, ואז הוא יחשוב, כך היו צריכים לעשות לי, היו צריכים לשחוט אותי ולשפוך את דמי על מה שעשיתי, אבל הקדוש ברוך הוא רחם עליי, ואתה, ככה הרמב"ן אומר, הוא סומך ידיו, מתוודה, עושה תשובה, והקדוש ברוך הוא מוחה לו, כך כתוב ברמב"ן. אז לכן, העניין הזה של הקורבנות, שווה לעניין הזה של הלב, כמו שמדבר על המזבח. עכשיו כך, כשאדם מתפלל, התפילות שאדם מתפלל, בפרט אותם תפילות שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא על הנקודה של קרבת אלוקים או מלחמת היצר, אז כל פרט, כל נקודה שאדם מתפלל, הוא למעשה רוצה לבנות עוד איזה איבר מהמשכן, עוד איזה חלק שהקדוש ברוך הוא ישרה עליו, שהוא יתקרב אליו יותר, שזה עיקר התפילות, אני מתכוון התפילות הרוחניות, שאדם מתפלל על קרבת אלוקים, וזה בונה באדם לאט לאט משכן, קומה שהקדוש ברוך הוא ישרה עליו. ישנו אדם שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בעיקר בשכל, בדעת, הוא לומד הרבה, הוא מחכים הרבה, הוא משכיל הרבה בלימוד התורה, אבל אין לו לב לעבודת השם. זאת אומרת שאצלו יש איזו השראת השכינה מסוימת, אבל זה רק במוח, לא בלב. התכלית של כל העבודה שלנו זה וידעת היום והשבות על לבביך. אבל ישנם אנשים שהם רק מוח, לא לב. ישנם אנשים הפוכים. הלב שלהם מלא אהבה להשם יתברך, אבל הם לא לומדים הרבה, לא יודעים הרבה. נמצא השם, יש להם איזה השראת השכינה בלב, ברגש, אבל לא בשכל, לא במוח. וכן על זה הדרך, אנשים לפעמים עוזרים לזולת, סוחבים לו דברים, נותנים לו, עוזרים פיזית, בידיים. אז יש להם איזה קדושה בידיים, כי הם משמשות כשרתים למצווה. אז יש להם איזה, יש להם איזה משהו ביד. אני עוד אקח את זה כדוגמה. אבל למעשה, האדם צריך להיות שכולו יהיה משכן לשכינה. בשביל זה התכלית, התכלית הזאת הגענו פה לעולם. לכן צריך בריבוי התפילות לבנות את קומת השכינה. יש השכינה, המשמעות של המילה שכינה. קורבן. ככה רבן כותב, שלא הקורבן, שצריך לחשוב מה היה צריך להיות איתו. כן. כן. הוא צריך לעשות, כן, צריך לעשות וידוי על זה. חלק מהקורבן זה צריך לעשות, לא, לא, חס וחלילה, צריך לעשות צמיחה ווידוי, לסמוך ידיו ולהתוודות ולחזור בתשובה. כן, אם אדם עושה לצחוק מהדבר הזה וסתם מביא קורבנות ככה, על זה אמר הנביא, למה לי רוב זבחכם, אמר השם. זה בדיוק מה שהנביא אומר. החפץ להשם בעולות, כי אם לשמוע את דבר השם. ככה אמר שמואל, כן, נכון. כמו שכתוב, היקם משה את המשכן. עכשיו יש פה קטע, שהאמת שהסתפקתי אם ללמוד אותו או לא, אני לא יודע כמה אני אוכל להסביר אותו במסגרת השיעור הזאת, שוב, כי הקטע הזה כולו קבלה מתחילתו ועד ראשו ועד סופו. אבל אנחנו נשתדל להגיד את הדברים האלה עד כמה שניתן במילים פשוטות יותר, וגם בחלק המעשי של הדברים. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, בפשטות לשמור ולעשות, כי התכלית של התורה זה לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. אדם שלומד רק בשביל ידיעה בעלמה, הוא לא מתכוון לעשות עם זה משהו, זה גם יש לו אולי מצווה שהוא לומד, אבל זה לא התכלית. לכן זה הפירוש הפשוט מדוע רבנו כותב, כל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כי היא תורה מושלמת, כמו שצריך להיות. אבל יש עוד דבר, שבזוהר כתוב, הרי התורה נחלקת לתרי"ג מצוות, 613 מצוות. רמ"ח, 248 מצוות עשה, שס"ה, 365 מצוות לא תעשה. לשמור זה הכינוי של המצוות שהם לא תעשה. דהיינו, תשמר. תשמר מזה, תשמר מזה, תשמר מזה. לעשות זה 248 מצוות עשה. לעשות, תעשה אותם. ולכן לשמור ולעשות זה הצירוף של שני סוגי המצוות שישנם בתורה. אבל יש כאן עוד דבר, שעוד מעט אנחנו נגיע אליו, שאם אתם מוחזים איתי מהתחלת התורה על המשפט, על הימין והשמאל, אתם עוד זוכרים מה שדיברנו בהתחלה? ימין ושמאל והנקודה האמצעית, אנחנו ניפגש עם זה שוב עכשיו. בוא נראה. כל האותיות שאדם לומד הם ניצוצי נשמות. איך האותיות של התורה נהפכים לניצוצי נשמות? מכיוון שכתוב בזוהר החדש, שישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל יהודי יש לו אות בתורה. אני לא מדבר על הפרסומים של כל יהודי יהיה לו אות בספר תורה, זה עוד דבר. אני מדבר, בתורה יש לכל יהודי אות. הרי מה כותב? שלא תחשוב שיהודי יש לו אות אחת בלבד, אין דבר כזה, מה פתאום? אלא כל יהודי יש לו אות שבה הוא מיוחד. היא כאילו המפתח שלו להיכנס לכל התורה כולה. יש לו איזה אות שזה הנקודה שלו. יש בתורה למדלד מוזכר מושג כזה שנקרא הנקודה. הנקודה. כל יהודי יש לו נקודה. ושם הוא מביא דוגמה משני המוראים, שאחד היה גדול מאוד והשני היה פחות ממנו. והוא זכה לפריסת שלום מהשמיים, כך כתוב בגמרא, אמרו לו, אתה לא יכול לעשות כמעשיו של אבא אומנה, אביי, אתה לא יכול לעשות כמו שהוא. אל תנסה לחכות אותו. יש לו נקודה, אביי היה ראש הישיבה, אחד מגדולי המוראים שהיו לעם ישראל, אביי ורב עליהם עומד תלמוד הבבלי, ואבא אומנה גם היה, אבל לא במדרגת אביי. ואבא אומנה קיבל פריסת שלום מהשמיים יותר מאביי, והיה חלישות הדעת לאביי. אמרו לאביי, אתה לא יכול לעשות מה שהוא עושה, יש לו זה נקודה, בגין הנקודה הזאת הוא זוכה לפריסת שלום מן השמיים. מה הנקודה של אבא אומנה? אבא אומנה, השם שלו היה אבא, ולקרא אומנה, אומן זה מקיס דם. אומנם זה מקיס, פעם היה רופא שהיה עושה מקיס דם. בזמנים, עד לפני שנים לא רבות, היה את הכוסות רוח, או הפווייקס, הלוקות. כן, גם עד היום יש את זה בזעיר אנפין, אבל כן. פעם זה היה התרופה להציל את החולה. שמו לו כוסות רוח וזה. אז אבא אומנה היה אומן מקיס דם. זה היה האומנות שלו. והיו צריכים לדעת כמה ומאיפה לקחת אדם, ואיזה מידה ומתי. זה היה, היה צריך להיות רופא בשביל זה. אומן כותבים כמו אומן, כן. אנחנו נגמור אחרי זה אם יהיה לך שאלה. כן. אתה שואל שאלה טובה. אני אסביר, וטוב ששאלת. הכוונה של אביי הייתה שמה אין שלמות במעשיו. יש מושג שנקרא הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. אבל יש מושג שנקרא קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה ההבדל ביניהם? הקנאה שאדם מקנה ואוכל את הלב, מה שנקרא, כואב לו, הוא לא יכול לפרגן לשני, אין לו עין טובה לשני. אלה הדברים שורסים את החיים של האדם, מוצאים את האדם מהעולם. אותו דבר שאדם מתמכר לתאוות, או שאדם רוכב על גלי הכבוד, זה מקצר את ימיו. הרבנות, הכבוד מקצר את ימיו של אדם. אבל קנאת סופרים זה כזה הרגשה, אני רוצה גם לזכות להיות כמו השני. זה משהו מאוד עדין ואמיתי. נכון שקוראים לזה כאילו אותו שם, אבל זה בכלל, בכלל לא אותו מושג. זה קנאה לא מהצד הרע שבאדם, אלא מצד השאיפה להיות, והבעיה, היה לו חלישות הדעת, כנראה חסר לי איזה משהו. כאילו תגלה לי בורא עולם, איך אני גם אזכה להגיע, בבחינת קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה נכון, איפה כשהקדוש ברוך הוא שם את האדם, צריך להיות, וזה היה הבעיה של קורח, שהוא רצה להיות גם כמו הכהנים. אז שלוי רוצה להיות כהן, יש לו בעיה. אבל כשאחד יודע מסכת אחת בשעס, ורוצה לדעת שתיים, אין לו שום בעיה. כל אחד צריך לעלות ולהתעלות ממדרגה לדרגה. גם אם הוא המורה, וגם אם הוא תנה, תמיד יש לעלות, וכתוב בספר... אחרי מה שהוא אומר על משה רבנו, שגם משה רבנו שזכה לתכלית האיש האנושי, גם הוא מתעלה בדרגה, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. הכל פנים הבאה, על הדרך הזאת אנחנו נגיע רחוק. אבל כן, באותם אותיות. אמרו לו, אתה לא יכול לעשות כמו אבא אומנה. אבא אומנה היה מקיס דם, והיה לו שתי נקודות של צדקות בעבודה שלו. דבר אחד, הוא מעולם לא ביקש מאדם כסף. הייתה לו קופה. ועוד קופה. קופה אחת, מי שהיה לו כסף, שם. קופה שנייה, אם הגיע אני, שלא היה לו כסף, כי אחרי הכזה אדם צריכים לאכול משהו אחרת, אפשר להתעלף. מי שלא היה לו כסף, לקח מהקופה השנייה וקנה אוכל שיוכל לחזק את עצמו אחרי הכזה אדם. זה היה המשכורת שלה באומנה. דבר שני, אומרת הגמרא, הוא מעולם לא הסתכל כשבאו נשים והוא צריך להקיס דם, הוא מעולם לא הסתכל חוץ ממה שהיה מוכרח, וגם זה הגמרא אומרת, אתה לוקח סדין, זה לא פשוט. הגמרא מספרת עוד סיפור על אבא אומנה, שחכמים ניסו לנסות אותו, ובאו אליו בבית, בשלוחות לזקה, ולמחרת הוא רואה שהם לקחו לו את הכרית, את השמיכות שהוא יושן עליהם, למכור אותם בשוק, לצורכי הכנסת קלה. מה רואה אדם כזה? זה חכמים? הם גנבים. מהבית שלי, ערכתי אותם בבית. הוא בא ולא כעס עליהם, הם רצו לנסות אותו. יש על זה דיון, אם מותר לעשות, אסור, אבל זה הם כתוב בגמרא, וכנראה הם ידעו שהוא יעמוד, רק רצו לפרסם את צדקותו. אמר להם, חשבתי שמה הזדמן לכם מצווה, ושמה ככה. הוא דן אותם לקו זכות באופן שאי אפשר להבין אותו. ואלה היו הנקודות שאבא אומנה נולד עם תכונות של נתינה עצומה, שלא לא ליהנות מהזולת, לדון את הכל לקו זכות, והנקודה הזאת של קדושה, של לעמוד בניסיון. עכשיו, כל יהודי יש לו איזו נקודה שזה הכוח שלו. אחד, הכוח הגדול שלו זה בתורה. יש לו עוד דברים. אבל הכוח שלו זה שם. אחד, זה בחסד. השני, בתפילה. השלישי, זה לעמוד בניסיונות. כל אחד יש לו את הנקודה שלו. לכן אמרו לאבאי, הנקודה שלך זה להפיץ תורה בעם ישראל. ואבאי היה גדול שבגדולים. אבל את הנקודות האלה, כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. הנקודה של דוד זה מלכות השם, תפילה. הנקודה של יוסף זה קדושה. דוד גם היה קדוש, כתוב לבי חלל בקרבי, מלמד שהרגו ליצר הרע. יצחק גם היה קדוש, היה עולה תמימה, פסק ממנו יצר הרע. יעקב גם היה קדוש, והיחידי שאנחנו מזכירים אותו כל יום זה קדושנו, קדוש יעקב. אבל כל אחד יש לו את הנקודה, אבא אומנה היה הנקודה שלו זה. אז על זה הדרך, כל יהודי יש לו אות בתורה. ולכן, כשאדם לומד תורה למעשה, באופן סמוי, הוא מתחבר עם המון המון נשמות, שהשורשים שלהם זה אותיות התורה שאותם הוא לומד. זה הכוונה. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הם ניצוצי נשמות. כמובן שזה לא נשמה, רק יש ביטוי לשון בספרי הקבלה, יש ניצוץ, חלק מסוים, והם נתלבשים בתוך התפילה. כמובן בספר הגלגולים, פדשיב שמונה תיבור. וזהו, השמיים מספרים כבוד כל. את המקור של הדברים, איך שהם מובא שם, אני אגיד באופן פשוט מאוד. אנחנו יודעים שישנו פסוק, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. הזוהר הקדוש מסביר את הפסוק באופן הזה. האמונה, שמידת המלכות, השכינה, היא שורש נשמות ישראל. כך כתוב גם בתורה ע"ח, השכינה היא שורש נשמות ישראל. לכן כשאדם ישראל בצער, שכינה מה אומרת? שישראל גלו, גלתה שכינה עמהם. כשישראל עושים מצוות, הם נותנים כוח, איך הגמרא קורא לזה בפמליה של מעלה. מחזקים את השכינה. כשישראל עושים חס וחלילה עבירות, אז השכינה, כתוב לובשת בגדי אבלות בבניין בית המקדש, גלתה שכינה מישראל. כשישראל חוטאים, השכינה שהיא השראת האור של השם יתברך ששוכן איתנו, ולכן נקראת בשם שכינה, היא השורש של נשמות ישראל. וכשנשמות ישראל עושים את רצון השם, קיים מצוות, אז הדברים האלה עולים לשכינה ומגדילים את מה שנקרא קומת השכינה. ואז על ידי זה נהיה שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע אלוקי רוחני במידה שנקראת מלכות שכינה, ואז מקוים כל הקיומים שיש בתורה, ונתתי מיתר עצמכם בעיתו ירום מלכו של הספטת גניך ותירושך ויצריך. זה השפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. אז רבנו כותב ככה, השמיים, הפסוק הזה שאדם מתפלל, רבי נתן כותב, בעיקר שאדם לומד ומתפלל לקיים את מה שהוא למד, אז האותיות של התורה מאירים לתפילה, והתפילה מאירה לתורה. אני לא אכנס לכל הסעיף הזה, אני אומר שוב, כי צריך להסביר פה את כל המהלך על פי שאר הכוונות. אני רק אגיד את המסקנה של הדברים באופן המעשי של זה. התועלת שיש בזה היא שאותם נשמות שנמצאים בתפילה מאירים למתפלל בבחינת העלאת מן, שהכוונה של זה באופן של עבודת השם הוא שהמתפלל מתמלא בגעגועים וכיסופים והשתוקקות להיכלל במשפיע העליון דיינו בהשם יתברך, והתפילה מאירה לנשמות בבחינת חידושים, דיינו שאותו אחד שלומד מקבל מוחים חדשים והוא זוכה לחדש חידושים אמיתיים בתורה שאותה הוא לומד. וזה הקשר בין התורה לתפילה. אנחנו נתחיל היום את הקטע של רבא בר בר חנה, חזינא ליה קברא. לפני שרבנו התחיל לומר את התורות האלה בליקוטי מוהר"ן, הוא אמר שרבא בר בר חנה שחרר פניו שיגיד מאמרים ותורות על המאמרים שהוא גילה. רבא בר בר חנה אמר מערכת של סיפורים, מעשיות שכתובים במסכת בבא בתרא, ואגדות הש"ס הם סודות התורה הגדולים שיש. הסודות הגדולים שיש בסודות התורה בש"ס נמצאים באופן של אגדות הש"ס. וזה הפוך ממה שהביטוי העברי של אגדה, זה משהו שלא היה ולא נברא, סיפור שמישהו המציא אותו במיטב הגיונו ולא היה ולא נברא, זה היה המושג העברי בעברית, אבל זה שיבוש, כי אגדה בלשון הש"ס זה כל הדברים שעומדים בסודו של עולם. זה נקרא אגדתות או אגדות, אגדות הש"ס, הכוונה דברים שאין להם מובן פשוט, רק הם מרמזים, כמו קודים כאלה. וזה שאמר רבא בר בר חנה, אני אקרא את הסיפור ואני אסביר אותו, ואחרי זה נראה מה רבנו מדבר עליו. זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאזלינה בספינתה, שטנו בספינה, וחזינן ההוא כעברה, וראינו את אותו דג, דייטווה לחלטה אגבי, שנתקבץ חול על גביו, דג ענק, וקדחה אגמה אילוה, וצמחו עליו הסבים. סברין, אני אבש תאו, חשבנו שזה אי, מאיי הים, וירדנו. ירדנו מהספינה, לאי, וסלקינן, ואפינן, ובשלינן, אגבה עלינו, אפינו, בישלנו שם על הגב שלו. זה היה נראה לנו אי. וכד חם גבי, כשהתחמם לו הגב, פתאום הדג התחיל להרגיש משהו, התהפיך. הגג, הדג התהפך. ואיליו דאב ומקרבה לספינתה ותבינן. ואם לא שהיינו קרובים לספינה, היינו טובים בים. זה סיפור שכל אחד מבין, מה זה הדבר הזה? איפה זה היה? למה זה היה? למה מספרים את זה בגמרא? זה מה שמוראים רוצים לספר לנו, כמו, מה זה הדבר הזה? הגאון מווילנה כותב על הפסוק, והוא מחולל מפשענו. אז אומר, הסיבה שדברי הקבלה צריכים לבוא בצורה של חולין, זה מפשענו. כיוון שאנחנו לא זכאים, אז אי אפשר לגלות את זה, אומרים את זה בכל מיני קודים וסיפורים כאלה, שלא תדע מה קרה פה בדיוק. אבל יש פה דברים נסתרים ונעלמים. הזוהר הקדוש כותב שמי שחושב שסיפורי התורה נכתבו לשם היסטוריה וסיפורים, טיפח רוחו, זה הלשון של הזוהר, לשון מאוד חריפה. וצריך לדעת את היסוד שכתוב ברמב״ם, בפרק חלק בסנהדרין בפירוש המשניות, ביסוד השמיני של האמונה, שכל התורה ניתנה מן השמיים. הרמב״ם כותב שאחד שחושב שהפסוק של אנוכי השם אלוקיך הוא קדוש, עשרת הדיברות, והפסוק ושם אשתו מהתבאל בתבאל בתמי זהב, הוא סיפור שהיה פעם, הוא כופר בתורה מן השמיים. ככה כתוב ברמב"ם. כי הוא, לדעתו, חלק מהתורה קודש, חלק מהתורה סיפורים. אומר הרמב"ם, זה נקרא שהוא לא מאמין בתורה מן השמיים. כי גם מה שכתוב, גם אם היה סיפור כזה, צריך להבין, כמו שהרמק מתייחס לדבר הזה. הרמק יש לו שאלה מאוד מעניינת. אני לא מבין. כל הלכות שבת שהן למתת מלאכות שבת, שהן חמורות שבחמורות, הלכות שבת, לומדים את כולם מהקש. לא תבערו אש בכל משותיכם ביום השבת. וזה נכתב בפרשת המשכן, אז אנחנו מקישים למתת מלאכות במשכן. וגם זה לא ברור. מחלוקת בגמרא, האם הבערה בשבת זה לאו? איסור עליו, שהעונש עליו הוא רק מלכות, או שזה איסור שהעונש עליו זה סקילה. רק דרך שהתורה מצמצמת, בקושי נותנת לנו איזה משהו. אתה פותח חומש בראשית. יש שם סיפורים כאלה, ואתה לא מבין למה התורה כותבת אותם. הוא אמר אשר מצא את החמורים, בראותו את החמורים לצבעון אביו. מה הסיפור הזה? מי זה הבן אדם הזה? את מי זה מעניין שמישהו חיפש חמורים, מצא? מה זה הדבר הזה? אומר הרמ"ק, ככה אומר הרמ"ק, ישנם, אני אומר פחות או יותר את הלשון שלו, אורות, ככה זה נקרא, אלוקיים, רוחניים, שהקדוש ברוך הוא צמצם אותם בלבושים של תרי"ג מצוות. כי אפשר לצמצם אותם בצורה של מצווה. אבל ישנם אורות רוחניים שאי אפשר לצמצם אותם בשום דבר, והם הם סיפורי התורה. אתה לא מבין מה כתוב שם. אל תחשוב שהתורה באה לספר לך סיפורים כאלה שלא מעניינים אף אחד. הארי הקדוש, יש כמה וכמה פעמים שהארי הקדוש מבאר דברים בסיפורים האלה, כמו אחד מהדברים הידועים, זה עקודים, נקודים וברודים של יעקב ולבן, שזה השערים הראשונים בספר הקדוש עץ חיים, השתלשלות העולמות. הדבר השני זה שמונת מלכי אדום שהיו, וימת, וחי. הדברים האלה נראים לך כשכתובים ככה, אבל הם מלאים מלאים בסודו. ועל זה הדרך, זה רבא בר בר חנה, שהסיפור של הספינה עם הדג, שהלכנו כאילו, יש בזה סודות. בוא נראה מה רבנו מסביר. אני אגיד תקציר, כי זה ייקח לנו קצת זמן להסביר את כל הביאור. רבנו כותב שפעם אחת ראינו, הלכנו בספינה, וראינו את אותו דג, הצדיק נקרא בשם דג, שנגיע לשם נסביר גם למה, שמתקבצים אליו התפילות של עם ישראל אגבי, שמתפללים על ההסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, שמראה לנו כביכול את הגב שלו, זה נקרא הסתרתי פניי. סברין הנבשת הוא, חשבנו שהתפילות לריק, יבשות, לא מוציאים פירות. וסלקינן ואפיננו בשלינן אגבי, והלכנו בכל זאת, אבל התפללנו, וכל התפילות נקרא אפייה ובישול, מה שכתוב שם אחרי זה. וקדחם גבי, כשנחמרו רחמיו, נחמרו זה לשון חום, כשנחמרו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על גבי, על הסתרת פנים, התהפיך, התהפכה מידת הדין למידת הרחמים. אבל אמר רבא בר בר חנה, אנחנו לא חשבנו שזה בזכות התפילות שלנו, כי מי קדימני ואשלם לו? מי הוא זה שגרם לי לרצות ולהתחשק, שיהיה לי חשק להתפלל ורצון? מי גרם לי להתעורר? אני יש לי גם איזה משהו, משהו שבמשהו, אבל זה סייעתא דשמיא. לכן, ולאו דאבי מקרבינן לספינתא, ואם לא שהיינו קרובים לחסדי השם, שנקראים בשם ספינה, למה? כי הספנין רובן חסידים, אבי תבעינן חס ושלום בגלות. זה הפירוש רבנו מסביר על זה, אני אומר את זה במילה אחת, אבל פה זה בעריכות. וזה שאמר רבא בר בר חנה, חזינן להי כעברה, כי בגלותנו כביכול הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים. כמו שכתוב, הסתרת פניך, הייתי נבהל. מדוע רבנו מוסיף את המילה, כי בגלותנו כביכול הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים? כי באמת, הקדוש ברוך הוא רואה ומשגיח בגלות, לפני הגלות ואחרי הגלות ובתוך הגלות. על אלה שנגזר עליהם לחיות וביקשו למות, וכל הצרות שהם עשו הם חיו. ואלה שרצו לחיות הם היו בריאים ושלמים, אם נגזר עליהם למות. אני זוכר כשהייתי ילד במלחמת ששת הימים, מתי זה היה? תש"ן 67, כן? אבא שלי למד במרפסת של הבית, קראנו בבני ברק, אז היו שוחות, לא היו מקלטים, חפרו שוחות בשכונה, חפרו שוחות. אם פגז היה נופל על בניין, לא היה נשאר ממנו שריד ופליט. בנו אותה, אם אתם זוכים, את הבלוקים עם צדפים כאלה דחפו בפנים, בקרטונים, ככה זה היה. ואבא לא נכנס למקלט. שאלתי אותו, אבא, למה אתה לא נכנס למקלט? הוא אמר לי, מורי ורבי היה רבי אלחנן וסרמן. אבא שלי למד בברנוביץ', אצל רבי אלחנן וסרמן, בין השנים תפרש צדיק דלת צדיק זין, זה בין 1934 ל-37. רבי אלחנן וסרמן. והוא היה תלמיד של חפץ חיים. והוא אמר שלכל כדור יש כתובת. אבא שלי אמר, אני יליד פולין, למדתי בליטה, ברחנו לווילנה להינצל, ואז הרוסים תפסו את אבא שהגיש ויזה לארצות הברית בתור קונטר-רבליציונר, והיינו נגד המהפכה, ושלחו אותו לסיביר ל4.5 שנים. והוא כמעט נפח את נשמתו לא פעם אחת, ומי שהציל לו את החיים היה יהודי יקר מאוד, שכולכם אולי שמעתם עליו, הרב גלינסקי, המגיד. הוא היה ביחד עם אבא שלי 4.5 שנים שם, והציל את נפשו ממוות לא פעם. אמר אבא, שנסענו לסיביר, אנשים במינסק ובווילנה, ריחמו על הבחורי ישיבה, אמרו מסכנים, נדדו מכל הארץ ללמוד תורה, תראה מסכנים, שולחים אותם כולם לסיביר, מה יהיה איתם? נתנו להם קוביות סוכר, אתם יודעים, פעם אחזו שסוכר זה אנרגיה, חבילות חמאה, שיהיה להם שומן, פעם גם, וארזים ודגים מלוכים, שיהיה להם באוכל שלא ימותו ברעב. למחרת הגיעו לשם הגרמנים, והליטאים הגויים שחטו אותם בסכינים, את כל היהודים האלה. אמר לי, אבא, אני הייתי בידיים שלהם, ואם הקדוש ברוך הוא רצה, הוא לקח אותי לסיביר, ושם כמעט נפחתי את נשמתי. אבא ישב אז, שכב, כבר התחיל להתנפח. והיה שם אחד מהקומוניסטים, את הסיפור הזה, אבא לא רצה לספר מה היה. לא יודע, אולי רצה לשכוח מזה, אני לא יודע. פחד שיתעורר לו. אבל הרב גלינסקי היה מספר לי סיפורים מסיביר. והיה שם יהודי אחד, קומוניסט, שכל פעם היה מתגרה בהם, אתם רואים? שמש העמים, סטלין, נו, תראו איפה שמתם, מה יצא ממכם? ואבא תמיד היה אומר לו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, לא היה נגזר עליי. אז הם לא ידעו שואה, הם לא ידעו מה קורה בכלל. מהמשפחה של אבא שלי נשאר רק אחד, שהוא היה בן דוד שלישי ברביעי של אבא שלי. כולם הלכו, לא נשאר כלום, זכר. אבל הם לא ידעו את זה. כשאבא שכב ככה, בא אליו אותו רשע, ואמר לו, תגיד, עכשיו אתה הולך כבר למות, נו, גם עכשיו אתה מאמין בהשם, ככה הוא אמר לו. אבא שלי אמר לו, אני מאמין בהשם, ואם הוא ירצה, אני עוד יחיה. והוא צחק, ושתה כוס וודקה והלך משם. באותו זמן, הגיעה חבילה מארצות הברית ששלח הגאון רב אהרון קוטלר, שהיה רבו של אבי, מקלצק, הגיע לדואר, והרב גלינסקי היה בחור צעיר עם הרבה מרץ, הוא שמע מזה, רץ לדואר, לקח את החבילה ונתן לו לאכול, וזה הציל אותו. ברגע האחרון הציל אותו. אמר לי, אבא, אני לא מפחד מכדורים. אם זה צריך להגיע אליי, זה יגיע אליי. ואם לא, זה לא יגיע אליי. זה אמונה לא פשוטה לחיות ככה, אה? מתי יגיעו מעשיי, ואני אומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? נכון, אמת ויציב, הלוואי. לכן אני אומר, המושג כביכול הוא מושג אמיתי מאוד, כי באמת הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט, וזה לא משנה איפה ואיך ולמה. כי מי שנגזר עליו למות, ימות. ומי שלא, לא יעזר שום דבר, הוא ימשיך לחיות. אה? יש מה? כן, השאלה... אבל היה... זה להגיד את זה לשני אסור, כי צריך לעשות השתדלות. אבל יש דברים שכשאדם אוחז במדרגה הזאת, אז הוא אוחז שם. הרמב"ן שואל, מדוע נענש יוסף על זה שהוא ביקש משר המשקים, כי אם זכרת אני איתך? השתדלות. אומר הרמב"ן, השתדלות הזאת מותרת, לא ליוסף. והפסוק אומר על יוסף, ארור שם בשר זרועו, כי יש אנשים שבמדרגה שלהם הם קרובים להשם באופן שונה מאיתנו, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות מה שהם עושים, ואסור לנו לעשות, כי אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל מי שנמצא במדרגה הזאת, באמת, אנחנו רק צריכים להתפלל אולי להשם שנזכה גם להגיע לזה. לא יותר מזה. לא שאנחנו צריכים, אבל אסור לנו לחשוב למה הוא עשה את הדבר הזה, כי זה מדרגה לא פשוטה בכלל. זה לא פשוט שאדם חי במצב כזה, לא פשוט בכלל. אני זוכר בשכונה שהיינו ילדים, והשכונה רובם היו יוצאי שואה, וכשהתחילו הסירנות במלחמת ששת הימים, אתם לא יודעים מה, איזה צרחות אימים, אנשים נזכרו, השתבש להם משהו, הגרמנים באים, אתם לא יודעים מה זה. ואדם שאחרי מה שהוא עבר הוא בטוח בהשם, זה לא דבר פשוט. כן, עכשיו כך, כביכול הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים. זאת אומרת, הוא מתנהג כמו אדם שמסתיר את פניו, ולא רואה, אבל הוא רואה, והוא יודע, רק זה הנהגה כזו. כמו שכתוב, הסתרת פניך, הייתי נבהל. ואני רוצה להגיד לכם דיבור על הפסוק הזה. דוד המלך, הפעם היחידה שכתוב שהוא נבהל, זה בפסוק הזה. בפסוק כתוב כך, גם, היה לו סיפור עם גוליאת, גם את הארי והדוב יכה עבדיך. וכשהוא בא ודיברו איתו, הוא אמר ונשא שם מהעדר. אה? יש שם קרי וכתיב בפסוק הזה, אתם זוכרים את הפסוק? זה וסה. ונשא שם מהעדר, והכתיב הוא ונשא זה מהעדר. מהפוך, זה מהעדר. אומר הגאון מבילנה, מה זה הקרי והכתיב פה? דוד המלך, כשקרא לו את הנס הנפלא הזה שהוא יקע ריב ודוב והציל את השה, הוא בכדי לזכור את הנס, הלך ותפר מהצמר של השה הזה מעיל, ועם המעיל הזה היה הולך בכל הקרבות שלו, בכל המקומות עם המעיל הזה, כל הזמן הוא יהיה עטוף במעיל הזה. ולכן, אומר הגאון מבילנה, הוא אמר ונשא זה מהעדר, הוא הראה, והשה הזה זה הזה. כי הזה הזה זה השה. דוד לא פחד מכלום. לא פחד מגוליאת שהיה ענק. לא פחד מכלום. דוד היה גיבור חיל. אחד הגיבורים שהיו מעולם היה דוד. איפה הוא נבהל? הסתרת פניך, הייתי נבהל. מזה דוד נבהל. לא מאנשים, לא מגיבורים, מכלום. רק מהסתרת פנים. והסתרת פנים זה הסתרת שהוא בחינת רחמים. הוא פנה עורף שהוא בחינות דין. וכל תפילותינו, בקשתנו על זה, שפנה עורף אלינו שיחזור את פניו, כמו שכתוב, פנה אליי, כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך ויחונך. יש במדרש, אין להם לישראל, אלא פני השם, מה שהם רוצים זה שיאר השם פניו אליי, פנה אליי וחנני. וכשאנו רואים אורך הגלות, וכל יום אנחנו צועקים אליו ואינם נושעים, תשימו לב ללשון, אנחנו צועקים, לא ואיננו נושעים. למה? ישנם רוצים לפרש את זה באופן מאוד מעניין. רבי נתן כותב, אני חושב שזה בהלכות ראש חודש הלכה ו', שכשאחד עומד להתפלל לקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא לא פעל כלום בתפילתו, הוא פעל מאוד הרבה. למה? כי עצם הדבר שאתה בא ומתרפק אל השם, ומתבטל אליו, ונכנע אליו, ושואל כעב דה כמה מראה, הדבר הזה אומר רבי נתן מקרב אותך מאוד מאוד, ואין דבר שמקרב את האדם להשם, כמו ההכנעה והביטול הזה להשם בשעת התפילה. לכן אומר רבי נתן, אפילו את מה שביקשת לא קיבלת, תדע לך, אבל התקרבת, כל תפילה התקרבת עוד יותר לבורא עולם. ועל משקל זה רצו לומר, אנחנו צועקים, ואינם נושעים. כי אנחנו, בזה שאנחנו צועקים, יש לנו כבר איזשהו מה? קרבת אלוקים. אבל הרי אני ביקשתי עליו, והוא לא קיבל את הישוע. לכן אנחנו צועקים, ואינם נושעים. זה דיוק נחמד, דברי פי חכם חן. ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם שכל התפילות הם לריק. ההדגש פה על בליבם, כי למעשה ממשיכים להתפלל, אבל הרגשה שלהם שזה לא עוזר שום דבר. ומובן מאליו שגם התפילה שאדם חושב שהיא לא פועלת כלום, היא גם נראית באותה צורה. אנחנו דיברנו על זה בשיעור הראשון, שעיקר הכלי לקבלת התפילה זה שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, וחוץ מעצם האמונה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, החלק החשוב בנקודה הזאת זה שאדם ידע ויאמין שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. כי אם הוא לא מאמין שהוא שומע את התפילה שלו, מה זה משנה אם הוא מאמין באמונה כללית? הוא הרי לא מתפלל. וכשאין לאדם אמונה, אומר רבי נתן, אין כלי בליבו לקבל את השפע של התפילה. אבל באמת, כל התפילות הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם ומקימים אותם, כמו שכתוב, היקם משה את המשכן, ומעלים כל שיפה ושיפה, כל עבר ועבר, חלק וחלק, מכניסים אותו לדוכתה, למקומו, ובונים קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם, דהיינו יושלם, תושלם, שיעור קומתה, אז יבוא משיח. זה בבחינה של יש ביתה ואחישנה, ביתה, דם משה, כי כתוב בזוהר שמשיח זה משה, ולכן בפסוק עד כי יבוא שילו, שפרוש הפשוט שלו זה משיח, אומר הזוהר עד כי יבוא שילו, דם משה משיח, כי שילו בגימטריה משה. עוד כתוב בזוהר ובתיקוני זוהר, משה ראשי תיבות מה שהיה הוא שיהיה. משה. אותה נשמה של משה תבוא עוד פעם באופן אחר, והיא תהיה נשמת משיח. כתוב שם הוגל הראשון, הוגל האחרון, רק יש כל מיני צירופים של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, ובכל חלק מהם יש חלקים. משיח יקבל, כך כתוב, יהיה כלול מכלליות כל הצדיקים. וכשהקדוש ברוך הוא... מה? איפה הכנסנו את דוד? משיח הוא יהיה מזרע דוד, ותהיה לו את נשמת משה. כן. כך כתוב בזוהר. דם משה, וישלים אותה ויקים אותה בשלמות. המשמעות של הגאולה שתהיה, זה לא רק חירות, ושלא נסבול יותר מהגויים, וכולם נבוא לארץ ישראל, ויבנו לנו את בית המקדש, ויהיה בסדר, ולא יהיה בעיות, והכל יסתדר כמו שצריך. זה יהיה באופן... שכשמתתקן הדברים ברוחניות, אז גם בגשמיות הכל מסתדר. יהיה איש תחת גפנו ותחת עינתו. אבל המשמעות האמיתית של ביאת משיח, היא שהשכינה, דהיינו השראת השם מתברך פה בעולם, תהיה באופן נגלה. ולא כמו שהיום, שזה בהסתרה או בהסתרה שבתוך הסתרה. ואז, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים להיה מכסים. דעה, אומר רבנו בתורה, אומר רבנו בתורה חף א', שכתוב בספרים, שאל תחשוב שלעתיד לבוא, כולם יהיו אותו דבר, אלא כמו מהיה, מלמעלה הכל שווה, אבל בעומקים, יש המון המון חילוקים, כל אחד כמה שהוא טרח ויגע, ככה הוא יזכה לעומק הדעת, לעומקים של הדבר הזה. אז כל אדם שמתפלל, למרות שהוא עדיין בגלות, בגדול, אבל יש מושג שנקרא, הרעיון הזה כתוב בשם הבעל שם טוב, רבי נתן מביא אותו כמה וכמה פעמים בליקוטי הלכות, קרבה, זה פסוק בתהילים, קרבה אל נפשי גאלה. אף על פי שגאולת הנפש בכלליות עדיין לא קיימת ואנחנו רחוקים ממנה, אבל גם אם האדם זוכה שעל ידי זה הנפש שלו נגאלת ממקום שצריכה לגאל, הוא זוכה להשראת השכינה עליו, אז הוא זכה להקים את קומת השכינה באופן שלו, ואז על ידי זה הוא זוכה לקרבה אל נפשי גאלה. שבוע הבא בעזרת השם, אני לשמחת משפחתי, לא אוכל להיות פה, יש לה שמחה של תלמיד, חתונה של תלמיד, וגם שמסדר שם את הקידושין, אז אני גם לא אוכל לאחר, והוא גם אחיין שלי, אז בשבוע הבא אנחנו לא... נהיה פה, בעזרת השם בעוד שבועיים ימים, חיים וקיימים, ניפגש פה בעזרת השם יתברך.